חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
ההסכת לדבר זה לא משמין, משודר גם בימים טרופים אלו, ביחד עם השותפים שלנו לדרך. קפה אליט שעוזרים לנו כל שבוע להביא לכם את התכנים שלנו, גם כשאנחנו ספונים איש איש בביתו.
הלו, הלו, הלו!
לוקסי, איך נשארו לך כוחות למשהו, באמת, מה יהיה איתנו, לוקסי? מה יהיה עם הסגר הבלתי אפשרי הזה?
איך נסביר למאזינים שלנו את הסיטואציה ההזויה הזאת של ההקלטה?
אי אפשר.
אמרנו לעצמנו, לא נוותר על ההקלטה, קנינו שני מיקרופונים.
כן, כרגיל, נקנה מיקרופונים, נקליט מהבית, זה מה זה קלי קלות, קאט, אחרי כמה ימים של ניסיונות טכניים. אתה יושב לך בבית, בסבבה שלך עם אוזניות, אני בחדר של נורי, מימיני סלסלה של חיות מפלסטיק, משמאלי קנגרו ענק, אוקיי? המחשב על הברכיים שלי לדעתי עד סוף הפרק יש לי נמק, והמיקרופון על קופסה של לגו. לא, באמת, כאילו, תשאלו את עצמכם ודאי למה היא יושבת ככה כמו אומללה. תשאלו, קסי, למה?
למה את יושבת שם כמו איזה אומללה, ונציין רק שאנחנו רואים אחד את השנייה בפייסטיים, או בעיקר את הנחיריים, כי הטלפון למטה.
ומה אתה אומר על הכבל שעובר לי על הפרצוף, כי זה הנקודת חשמלי מאחוריי.
והמטען מעל הראש.
בקיצור, החדר של נורי הוא המקום היחיד בבית שיש בו גם קליטה וגם שקט. חדר השינה שלי בלתי אפשרי, החדר של אור מולעם על ידי אור עד סוף הסגר. אין נכנס ואין יוצא, אלא אם כן אני מגישה איזושהי עוגה או משהו כזה.
כן.
בעדיפות לעוגה. וזהו, ונורי ואומרי בסלון, אחד עם הפסנתר, אחד רואה אנה ואלזה ההמשך, וזהו. מה העניינים איתך בימים האלה?
לא פשוט בכלל מה שקורה פה, אה? הקורונה הזאת הפכה את כולנו. אבל שאלנו את המאזינים, כן. שאלנו אותם איזה תוכנית הם רוצים, והרבה אמרו, תוכנית על שימורים.
המלא אמרו תוכנית על שימורים. אתה יודע אבל מה שונה מימים רגילים?
מה?
שבדרך כלל בימים רגילים אנחנו כל כך עסוקים שנינו, אז אנחנו לא מדברים, ואז נפגשים באולפן, ושואל אותך, לוקסי, מה שלומך? וזו שאלה אמיתית. מה העניינים? לא התראינו כל השבוע. והיום כאילו בגדול אנחנו מדברים 5 פעמים ביום, כי יש לנו מלא פרויקטים עכשיו ביחד בתוך הדבר הזה, ופחות מעניין אותי מה שלומך, אני רוצה לקטר על מה שלומי.
אז בזכות זה שאנחנו כל אחד בבית שלו, ולא באולפן המקצועי, מותר לנו לשתות מה שבא לנו, אז אני אשתה לי ואת ספרי לי קצת מה שלומך.
אז ככה, אני גיליתי שלהכיל 4 אנשים בוקר, צהריים וערב, זה מטורף, כאילו, אף פעם לא קלטתי, עד כמה הילדים, אתה יודע, נורי אוכל במסגרות את הבוקר ואת הצהריים, וגם אור, בגלל שיש לו אימונים ודברים כאלה, ישר אחרי בית ספר, תמיד הוא אחרי בית ספר, מכינה לו משהו קטן בבית, אבל אני לא בבית. ופתאום זה 3 ארוחות משפחתיות ביום. בוא נזה, מפעל הזנה הדבר הזה.
אתם רק 4 אנשים כלואים עם 10 ילדים גם בבית, אה?
אז ברור, אתה יודע, אבל אני חייבת גיוון. אני לא מסוגלת, אני לא אוכל לאכול כל יום אותו דבר. אני באמת מגוונת כל ארוחה, וגם אני בלחץ מזה שיש לי מלא חומרי גלם בבית, אני בפאניקה מזה, הפחד שלי זה לא שאני אתקע בלי חומרי גלם, הפחד שלי זה שאני אזרוק משהו. אז אני כל הזמן בלחץ שדברים יזרקו, אז כל היום אני בחישובים, מה אני אכין היום ומה אני אכין מחר. הבוקר עשיתי רשימת מלאי, ממש של כל מה שיש לי בבית, ותליתי אותה במסודר אחד על ארון המזווה ואחד על המקפיא.
כן.
עכשיו כל דבר שיוצא אני מוחקת, כאילו פשוט בשביל לדעת מה חסר, כי אני לא מוכנה שיהיה לי פה מלאים ענקיים, ובסוף אני אזרוק דברים. אני לא יכולה לזרוק אוכל.
טיפ לסגר בימי הקורונה.
ממש.
כן.
כן. בקיצור, מה התחלת להגיד? שהרבה ביקשו פרק על שימורים.
כן, אז המון באמת ביקשו פרק על שימורים, וחשבנו שזה מאוד מאוד מתאים לרוח התקופה. אז יאללה, בואי נתחיל, לא?
אז הנה, חמישה דברים שלא ידעתם על שימורים.
דילמה. האם שימורים מתקלקלים או שדווקא משתבחים בטעמם? יש מותג צרפתי, קוראים לו רודל, הוא מייצר סרדינים, ולפי התווית שלו, מודפס עליה בכתב צפוף תיאור שנראה ממש כמו על תוויות יין, כתוב שמומלץ להמתין 10 שנים לפני שפותחים את הפחית.
די.
כן.
וואו, אני משתבחת עם הזמן.
כן.
מעניין, דבר על זה בתוכנית.
בהחלט.
ניקולא אפר, ממציא השימורים, נולד ב-1749 בצרפת. בשנת 1809 הוא פרסם ספר שמתאר את תהליך ייצור השימורים בזכוכית. כמה חודשים אחר כך בחור אנגלי בשם פיטר דורנד כתב פטנט על ייצור השימורים, אבל בפחיות ברזל. ניקולא אפר, אבי השימורים, מת חסר כל ב-1841, כמו הרבה אומנים גדולים וממציאים גדולים שלא הכירו בגדולה שלהם בזמנם, והוא זכה לתהילה רק אחרי מותו. עד היום מעניק המכון לטכנולוגיות מזון בשיקגו מדי שנה את פרס ניקולא אפר לציון הישגים בתחום טכנולוגיות המזון. אבל בזמנו הוא לא זכה לכל כך הרבה תהילה. עצוב.
עצוב מאוד. עובדה הבאה. למרות שבאופן אוטומטי כשאנחנו חושבים על שימורים, אנחנו חושבים על תירס או על פטריות או רוטב עגבניות, מייצרים למעשה שימורים מהמון דברים הזויים בעולם. הכי הזוי שנתקלתי בו מוכנה, לחם מלא משומר. אוקיי, יש חברה בשם B&M שמוכרת לחם מלא בפחית. תסתכלו ביוטיוב, יש כל מיני סרטים של אנשים שתואמים אותו, ובהמשך הפרק אני אספר לך על השימורים הכי הזויים שמצאתי.
וואו, לחם משומר.
כן.
טירוף.
לחם מלא, כן?
לפחות.
כדי לשמור על הערכים.
קופסאות השימורים, אם כן, נכנסו לחייהם של האירופאים בתחילת המאה ה-19, אבל לקח שנים לא מעטות עד שהן נכנסו לייצור תעשייתי ולשימוש יומיומי. ואתה יודע מה אחת הסיבות לכך? אתה לא תאמין בחיים.
מה?
שפותחן קופסאות השימורים הומצא רק כמה עשורים אחרי הקופסה. המציאו קופסאות? לא המציאו פותחן. אז במשך שנים פתחו את הקופסה עם חפץ חד ופטיש, עם אבנים או איזמל. הגיוני בסך הכל.
לא, האמת שזה די עזוי, כן? אבל את יודעת שאומרים שהפולנים המציאו את האסלה, כן. אבל רק 100 שנים אחר כך באו הגרמנים והמציאו את החור באמצע.
זאת תגובה מעולה. כן, עובדה חמישית.
עובדה חמישית ואחרונה. מה לדעתך קופסת השימורים הכי פופולרית בישראל? טריות? עגבניות? איזה שימורים הכי פופולרי?
בישראל?
כן.
וואו. מתלבטת?
מה ההתלבטות?
בין עגבניות מרוסקות לתלבטות. תירס.
אז התירס מנצח פי 2, הוא כמעט פי 2 מהעגבניות.
וואו.
לא יאמן, אה?
לא יאמן. לא יאמן, אתה יודע למה? כי זה כל כך עניין תרבותי. כי יש תירסים כאלה מופלאים במדינת ישראל, כאילו, ויש... זה מטורף שמשהו שיש כל כך הרבה בישראל, לאורך הרבה מאוד חודשים, נצרח דווקא בקופסאות שימורים. יכול להיות שזה בעיקר בצבא ובמטבח המוסדי.
יכול להיות.
יכול להיות שזה הסיבה לדבר הזה.
תראי, בארצות הברית זה שועית, זה משתנה ממדינה למדינה, כן?
וואו, שועית, איזה גרועים. טוב, אלה היו חמישה דברים מאוד מעניינים, אני רוצה לעשות טיפה סדר בבלגן.
אוקיי.
כשאנחנו מדברים על שימורים, על מה אנחנו מדברים, כדי שכולם יבינו על מה אנחנו מדברים. כי בעצם, יש המון המון שיטות שימור. בני אדם בעצם פיתחו דרך לשמר את העונתיות, ולשמר חומרי גלם, ולשמר מאכלים ממש מבושלים, או ירקות, או מיליון דברים. הרבה שיטות. אנחנו היום מתמקדים בפחיות,
כן.
בפחיות פח או בזכוכית, בתירה, ספונה וגזר, בתונה, בעגבניות המבוסקות, באנשובי, בצדפות, בזיתים, בכל אלה.
כן.
אבל אתה כבר מכיר אותי מספיק זמן בשביל לדעת שאני לא מסוגלת...
תחקרת גם את כל השאר, אה?
רציתי לעשות רק בריף קטן, רק לעשות בריף קטן, להסביר איזה עוד שיטות שימור קיימות, כדי שנבין בתוך איזה מנעד גדול אנחנו יכולים לדבר, ובסופו של דבר התמקדנו רק בדבר אחד.
אוקיי.
Okay. כמעט כל מה שאנחנו מכירים זה שיטת שימור, כלומר קירור, הקפאת מזון, כמובן...
חימום.
חימום, הוספה של חומרים משמרים כמובן, עישון עם עין, יבוש מזון, אפילו פירות יבשים, זה גם שיטת שימור, כליה. הקלייה של גרעינים ודברים כאלה בשביל להוציא מהם את הנוזלים, זה גם שיטת שימור. וקום, אפילו הציפויי שעבה שאנחנו תמיד מלכלכים עליהם של תפוחים, זה גם בסופו של דבר איזושהי שיטה לשמר את הפירות. ההמלכה, לקבור דברים בתוך מלח, כל הדברים האלה זה שיטות שימור, אבל אנחנו היום החלטנו להתמקד
בפחיות.
בפחיות. ואני אשמח שתספר לי קצת איך זה הגיע לעולם.
אוקיי.
אם בא לך.
לא, בשמחה. אז כמו שאמרת, פחית השימורים הומצאה ב-1809. נפוליאון בונפרטה, שמעת עליו?
בוודאי, אני לדעתי יצאתי איתו פעם לדייט.
אני לא בטוח שזה היה הוא, בטח זה היה סתם גמד אחר.
אל תקרא להם גמדים.
חלקם.
אתה יודע על הפטיש לי לנמוכים?
יש לך פטיש לנמוכים?
אני מתה על גברים נמוכים.
באיזה קטע?
עומרי זה בערך הבחור כמעט הכי גבוה שיצאתי איתו בחיים, והוא בסך כל 1.80 מטר. באיזה קטע? לא יודע, אתה מסתכל על ההיסטוריה שלי, היה שם 1.64 מטר, 1.67 מטר, 1.71 מטר. כן, אני אוהבת אותם. בגודל שלי, כן.
טוב, סבבה.
אני מסביר לך כמה דברים, לא כל מיני אקסים שלי שאתה מכיר. תודה.
על זה חשבתי. אז הסיפור שלנו מתחיל עם אותו נפוליאון, השנה 1800. יש כמובן מלא מלא מלחמות, ונפוליאון מציע 12,000 פרנקים, סכום ענק דאז, למי שימציא דרך לשמר מזון מספיק בשביל להכיל את כל הצבא שלו. 9 שנים ארוכות לקח לאותו קונדיטור ניקולה אפר לפתח את השימורים שהיו בזכוכיות, כמו שאמרת בהתחלה, שהיו כמובן ממש ממש לא פרקטיות ונשברו בדרך, והיה צריך להוביל אותם ברחבי הממלכה כדי להכיל את הצבא. כמה חודשים אחר כך אותו דורד הבריטי המציא את פחיות השימורים מפח. זה פחות או יותר ההתחלה. אפשר בפירוש להגיד שהמלחמות תרמו לקיום וקידום השימורים בעולם. כל פעם שהייתה מלחמה, אז היה צריך להכיל כמויות של חיילים, אז התחום הזה של השימורים קיבל עוד איזשהו בוסט.
ובלי עין הרע היו שם מספיק מלחמות, כלומר באמת אנחנו מדברים על תקופה שבה גם כל התובלה הייתה הרבה יותר קשה. זה לא הפרקטיקו של הימים שלנו, אז...
נכון, נכון.
שנוסעים, הולכים לשדה קרב בחזית, צריך שימורים?
צריך שימורים, וצריך, כמו שאמרת בהתחלה, שבקצה הרובה שלך יהיה איזשהו פיגיון, כדי שתוכל בכלל לפתוח את השימורים האלה.
לגמרי.
אגב, אותו ניקולה אפר, שהמציא את פחית השימורים, וציין שהוא מת חסר קול, הוא מת חסר קול, כי הוא השקיע את כל כספי הזכייה שלו בהמצאת השימורים, במפעל לשימורים שנשרף כמה שנים אחר.
די.
כן.
מסכן.
בכל מקרה, בהתחלה היו מייצרים את הפחיות מפח והיו מרתחים את המכסים באופרת. ואופרת כידוע זה חומר רעיל. אז בהתחלה, האנשים שהיו אוכלים שימורים היו פשוט מתים מהם.
וואו.
אפילו המשלחת הראשונה לחקר הקוטב הצפוני הועלה כולה מאופרת שהיו בפחיות השימורים שלהם.
די.
כן, כן, כן.
וואו.
זה קרה ב-1845. אז כמו שאמרתי, המלחמות הם נתנו את הפוש הגדול לייצור שימורים. במאה ה-19 היו כמובן הרבה מלחמות גדולות, מלחמת האזרחות האמריקאית, מלחמת צרפת פרוסיה, מלחמת קרים. תחילת הדרך השימורים היו נורא יקרים, רק של המעמד הגבוה, אבל החיילים שהיו מפשוטי העם, ככה הם נחשפו באמת לשימורים.
מקסים.
וככה צצו להם חברות חדשות שהתמחו בתחום השימורים, היה שם הרבה כסף. למשל, היינס או נסטלה.
מוכר לי שם. מה זאת אומרת? חברת נסטלה נפתחה בשביל לשמר מזון? זה היה הייעוד הראשוני שלה?
כן, זה מה שהם התחילו כשהם רק התחילו לייצר. זה היה שימורים. כל הרעיון היה באמת לעשות כסף מעסקים עם הצבא. הצבא צריך להכיל מיליונים בחומרים מזינים וטובים. הם מייצרים את השימורים, ואיך שנגמרות המלחמות, אז כל החיילים חוזרים למרכזי הערים וכבר מכירים את השימורים. וזה הזמן לעשות קופה גם על אזרחים רגילים.
גם כבר יש מפעל שמייצר אותם.
דיוק הרעיון שהיה להם.
שוק חדש.
אז בזמן המלחמות, המפעלים האלה באמת ייצרו בקצב גבוה. הרעיון היה להביא כמה שיותר אוכל לכמה שיותר אנשים. אבל איך שנגמרו המלחמות, אז היצרנים התחילו להתמקד באיכות ולא בכמות ובמהירות, ובאמת רצו להביא שימורים כמה שיותר איכותיים לעירוניים. הקפיצה הבאה הייתה במלחמת העולם הראשונה, שאז היו גם צריכים להכיל מיליונים של חיילים. בהתחלה מדינות ניסו לחסוך עליהם, ונתנו להם את השימורים באיכות הכי נמוכה שיש, אבל המורל היה כמובן מאוד מאוד ירוד, הם רצו לאכול קצת יותר טוב, אבל אז הצבא הבין שאין ברירה, וזה התחיל עם הצרפתים, שהתחילו להכין מאכלים קצת יותר צרפתים ומוכרים לחיילים.
כמו מה?
למשל, קוק אבין.
יו, אוף ביין אדום? תרנגול שיקור?
יפ, אכן תרנגול ביין. הצבא האיטלקי השקיע ברביולי משומר, בספגטי בולונז, ואחרי שהמלחמות נגמרו, אז כמובן שיפרו את השימורים. אני לא בטוח שכל המאכלים המיוחדים שרדו עד היום, זאת אומרת, אני לא בטוח שקוקווין עדיין מיוצר בצרפת.
יש, יש.
כן, באמת?
יש, בטח, בוודאי, כן.
עוד נקודה חשובה לציון, זה שבשנת 1900, 100 שנים אחר כך, המציאו את האטימה הכפולה ששרדה עד היום, מה שנקרא האטימה הסטרילית, שמקפלים את השוליים על עצמם.
כן, החלק היותר עווה שבעצם מעבר לו אנחנו מכניסים את פותחן השימורים.
בדיוק.
הכפל הזה שבעצם דואג שלא ייכנס בכלל אוויר פנימה. טוב, מרתק.
בהחלט.
אתה יודע, לוקסי, אחד הדברים שמרתקים בשימורים, שזה בעצם שיטת השימור הראשונה ששומרת על אותו הטעם של האוכל. מה הכוונה? שאם אנחנו מסתכלים על שיטות השימור האחרות, על היבוש, על האישון, על ההמלכה, על הריבות, קונפיטורות, שאתה מבשל את זה בסוכר, הכנת קונפי, כל הבישול בשמן, כל הדברים האלה, כל שיטת שימור היא בעצם משנה את הטעם של האוכל. היא עושה דברים מאוד מאוד טעימים, זה קונפי זה דבר טעים, וריבה זה דבר טעים, ונקניק זה גם כמובן שיטת שימור של בשר, זה דבר מאוד טעים, אבל היא משנה את הטעם של האוכל המקורי. כלומר, קופסאות שימורים זה בעצם דבר מדהים מבחינה קולינרית, כי הוא בעצם מנסה, והרבה פעמים גם מצליחה, לשמר את הטעם המקורי. כלומר, אם את... לא יודעת למה, ואני מתנצלת שזו הדוגמה שבאה לי לראש, אבל גפילטה פיש? יש שימורים של גפילטה פיש, שזה הזיה.
מנישביץ.
וזה טעים.
אני חייב להגיד שזה הכי טעים בעולם.
של שימור, זה ממש, זה גפילטה פיש ממש ממש טעים. גם טירס למשל, כאילו, נכון שהוא יותר מתוק אם מוסיפים סוכר, אבל אפשר היה לשים טיפה פחות סוכר אגב, אבל בסופו של דבר זה אותו טעם כמו המקור. ליצ'י למשל, זה אותו טעם כמו המקור.
כן, אצלנו מתים על ליצ'י.
אני חושבת שזו הגדולה של השימורים בעולם, בסופו של דבר. זה שאתה באמת יכול לאכול משהו שדומה למה שהוא היה קודם. קיצור זה מרתק. מה קורה שם בשימורים, לוקסי? בוא תסביר לנו. איך מכינים שימורים? איך בעצם הטירס הופך להיות שימורים? מה עושים?
אוקיי, זה מתחיל בעיגול של מתכת שמכניסים לתוך איזושהי פורמה, מכונה גדולה עם בוכנה, שכל פעם מגדילה אותו ולוחצת אותו ומגדילה אותו עד שממש נהיה לנו סוג של צילינדר. ואז חותכים את הקצה, מיישרים אותו, מכניסים פנימה מזון, בין אם טרי ובין אם מבושל. ואז זה עובר לעוד מכונה ששמה מכסה ומקפלת את השוליים לתוך עצמם, כמו שאמרת מקודם. משם הפחיות נכנסות לבישול בלחץ וחום גבוה, זאת אומרת ל-10 דקות בטמפרטורות שבין 121 ל-130 מעלות בערך.
זה בעצם השלב שנקרא עיקור, בעצם להרוג את החיידקים.
בדיוק. Okay. וזהו, זה התהליך, זה התהליך בגדול.
אתה יודע מה מעניין בתהליך הזה? ואני חושב שהרבה אנשים לא יודעים את זה, שבעצם התהליך הזה של הלחץ הגבוה והטמפרטורה הגבוהה הורג את כל החיידקים האירובים. עולם החיידקים מתחלק לשני חלקים, לאירובים ואנאירובים. אלה שצריכים חמצן לקיום שלהם ואלה שלא צריכים חמצן. אז אלה שצריכים חמצן פשוט לא יכולים להתקיים בתוך קופסת שימורים.
כן.
מה הבעיה? הבעיה היא שאנאירובים כן יכולים.
אוקיי.
זה בעצם הסכנה שבצריכת קופסת שימורים. לוקסוש.
כן.
יבש לי בגרון.
אז בואי נעשה הפסקת קפה.
הפסקת קפה דחוף.
הפינה הפסקת קפה משודרת ביחד עם השותפים שלנו, קפה אליט, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש. אז על מה מדברים היום, אפרת?
אז היום, לרגל המצב, החלטתי שמכיוון שכולנו בבית, ואנחנו מאוד מאוד מחפשים דברים שיפנקו אותנו, אני פשוט אתן 3 מתכונים ל... פינוקי קפה, דברים נורא נורא טעימים שאפשר להכין עם קפה.
פינוקים, אה? פנקי אותנו, אנזל.
פינוקים, אנזל פינוקים.
אנזל פינוקים.
אז אני מתחילה בצ'אי לטה בעצם. בעצם צ'אי, אבל שבמקום שיהיה בו תה, יהיה בו קפה.
וואו.
ואני אגיד לך איך אני מכינה אותו. אז ככה, קודם כל לוקחים חלב, נגיד לשתי כוסות, הייתי לוקחת 180 סיסי של חלב.
כן.
ומחממת אותו בסיר קטן או במיקרו עם תבלינים חמים. עדיף בסיר קטן. עם ציפור, אנהל, קינמון, מוסקט. שופכים את זה לכוס.
אבל איפה הקפה?
שופכים אספרסו ארוך מלמעלה.
אוקיי.
ואם רוצים את זה יותר ארוך, אז אני ממליצה שלא הכל יהיה חלב, כי זה עושה כאבי בטן, חלב בכמות גדולה.
כן, יותר מדי חלב.
יפה, אז או שאפשר להשתמש בחלב שקדים או חלב אורז, או שפשוט אפשר לעשות חצי-חצי חלב ומים רותחים, זה גם אופציה. אבל איפה השוס?
נו.
קבל שוס.
כן.
לפני החלב, לפני הכל, קחו לכל כוס שתי קוביות שוקולד לבן, שימו אותם לאיזה 20 שניות במיקרו, 10-20 שניות במיקרו, ואז תשפכו
כוס.
זה מה שימתיק לכם את הדבר. זה מהמם.
זה לוקסוס.
לוקסוש.
כן, לוקס.
אופציה אחרת, כי האופציה הראשונה הייתה חמה, האופציה השנייה ניתן פינוק קר, זה פשוט לעשות אספרסו ארוך, ואותה כמות של אספרסו שיצאה לכם, פשוט לשים ליקר קפה שיש לכם בבית, נגיד בייליז ששכחתם, או פינה קולדה או משהו כזה.
שזה הליקרים שתמיד אף פעם לא נגמרים.
הם לא נגמרים.
פשוט יושבים שנים על המדף.
אין מה לעשות איתם. אז בדיוק, אז בייליז או פינה קולדה או ליקר קפה, אספרסו.
את מוחד כפיים.
אני מוחד כפיים, סליחה. אספרסו או קפה רגיל, גם אפשרי, עם ליקר קפה, גלידת וניל, שמים בבלנדר. ומרסקים את הכל ביחד, וזה פשוט נהיה...
מה זה? מילקשייק?
מילקשייק, מילקשייק
וואו.
קפה.
וואו!
מילקשייק קפה אלכוהולי.
שדרוג.
כן. אם זה חזק לכם מדי מבחינה אלכוהולית, פשוט תוסיפו קצת חלב, ואם אין לכם בלנדר בבית, אז אתם פשוט יכולים לאכול את זה כמו הפוגטו, פשוט כדור גלידת וניל ששופכים עליו קפה וליקר קפה, ואוכלים את זה ביחד, לגמרי עובד.
אוקיי, נשמע טעים.
והאופציה האחרונה, בשביל האופציה האחרונה, זה... מה שנקרא טיפ של אלופים ממקצוענים, זה אספרסו מרטיני של בר שירה, אחד הבעלים של האימפריאל, האימפריאל, הבושוויק, לאוטרה. אספרסו מרטיני, שזה אחד הקוקטיילים הקלאסיים ונורא נורא נורא טעימים. פה פשוט צריך לעשות כמות שווה של וודקה ואספרסו, נגיד 30-30.
כן.
ועוד קצת ליקר קפה, משקשקים את הכל ביחד עם קרח, וזהו, ופשוט שופכים לכוס, וזה מאוד פרשי.
אז למה קוראים לזה מרטיני?
זה קפה אלכוהולי. למה קוראים לזה מרטיני? כל קוקטיילי המרטיני הם למעשה, אין בהם מרטיני. אם אתה נגיד שותה...
למה? מרטיני קלאסי זה ג'ין וורמוט.
וורמוט, אבל לא מרטיני.
אוקיי, אבל ככה קוראים לקוקטייל.
כן, קוראים לקוקטייל קוקטייל מרטיני, למרות שמרטיני זה רק מותג אחד של וורמוטים. יש את הצינזנו, יש עוד הרבה מותגים אחרים. יכול להיות שזה נובע גם מזה שזו אותה צורה של הכוס של המרטיני. זו אותה משפחה של דרינקים שזה הרבה וודקה או ג'ין, עם מעט תוספות שמגישים בכוס קופ כזאת, כוס משולשת.
כן, אני חייב להגיד שאני מאוד אוהב מרטיני, זה ההתמכרות כבר לא חדשה, למי שעוקב אחרי באינסטגרם, אני מעלה בכל יום חמישי את הקוקטיילים שאנחנו תוכנים לנו בבית.
לגמרי.
ומקרפים שם המון 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 מרטינים, ברמה שכבר יש לי לקוח קבוע אצל אחד הספקים, שמורידים פה ארגז פעם בחודש, אבל
אוקיי. וגם אתה אוהב את זה עם מלא 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 זיתים.
מלא זיתים ומלא מי זיתים.
כן, אתה כאילו ממש זהו, שותה את זה בשביל המי זיתים, ככה זה מרגיש.
מרטיני מלוכלך, כן, אני שותה מי זיתים עם קצת אלכוהול בפנים. אוקיי, אחלה מתכונים, אני נראה לי הולך לנסות את המילשק הזה, בסקר הזה גמרנו מלא אלכוהול.
כמו כולם.
כמו כולם, כן. טוב, במקרה יש לי גלידה במקפיא, אז אני אנצל את ההזדמנות למסיבה.
בכיף גדול.
יאללה, בוא נחזור.
אגב, ברוח המצב, אם אנחנו כבר דיברנו על אימפריאל לאוטרה ובושוויק, אז כמובן ששלושת ברי הקוקטיילים האלה כרגע סגורים, אבל הם התחילו לעשות קוקטיילים מבוקבקים בשליחות לאזור תל אביב. אז אם אתם תל אביבים, אז כיף לכם, ואם אתם לא תל אביבים, אז אני מתנצלת, אבל הם מבקבקים קוקטיילים מעולים, זה איזה בקבוק של חצי ליטר, הזמנו את זה לפני איזה 3 ימים. זה מעולה.
אז מה, את כאילו מקבלת קוקטייל מוכן הביתה, רק מוזגת אותו לכוסות, מוסיפה קרח ושוטה?
כן.
יאללה, מסיבה אצל אנזל.
קוקטייל מעולה, גם זה מחיר ממש סבבה, זה 120 שקל ל-500 סיסי, שזה בערך 4 דרינקים.
כן.
120 שקל ל-4 דרינקים, זה ממש מחיר סביר.
כן.
כן.
אוקיי.
זה פינוק. לוקסי, לפני הפסקת קפה באמת דיברנו על העניין הזה שבקופסאות שימורים אין חיידקים אירובים, אבל יכולים להיות אנאירובים, וכל הנושא הזה של בטיחות מזון הוא מאוד 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 מעניין בנוגע לקופסאות שימורים. אז שנייה לפני שאנחנו מתחילים להיכנס למטבח, בוא נהיה בטוחים שאנחנו אוכלים דברים טובים ובריאים.
אז בוא נדבר עם המומחים, בואי נדבר עם מריאנה נחשונוב, הטכנולוגית הראשית של ויטה פרי גליל, שכולם מכירים אותם, והם בטח עובדים עכשיו שעות נוספות, ונשאל אותם את כל השאלות האלה.
אז איתנו על הקו מריאנה נחשונוב, טכנולוגית המזון הראשית של פרי גליל ויטה, יצרנית של לא מעט שימורים שכולנו צורכים. שלום מריאנה.
שלום שלום.
שלום שלום.
מה שלומך?
תודה, משתדלים, ומפעל שלנו תמיד בעצם נתן את המענה, ובימים המיוחדים האלה כוח קשים, אנחנו כמובן למען האזרחים.
לגמרי. גידי, איזה שימורים אתם מייצרים בעצם במפעל?
אוקיי, אוקיי, אז מגוון השימורים הוא רחב מאוד. בעצם כל מה שאנחנו רגילים לראות על המדף פרי הגליל מייצרים, האיתור הוא מאוד ממוקד, הוא תקופתי ועונתי, ואחד המוצרים המובילים שלנו זה כמובן פירת, אפונה, אפונה וגזר, שועית ברוטב, שועית ברוטב חריף, מקסיקני, עם, כאילו, אולי זאת מישהו שקצת פחות מוכרת, אבל יש כזה מוצר, חומוס שימורים.
וואו, הוא פופולרי?
זה הולך טוב, בעיניי כן, וגם אחד הדברים שיכול לתת מענה בעצם לכל חובבי החומוס, תמיד יש לך מוצר מוכן לאכילה.
וואו.
יש לך מוצר שלא מצריך, לא מקרר ולא שום דבר אחר. תמיד במזווה יש לך קופסה שמבין אתה יכול להכין גם חומוס ממרח, חומוס ישראלי וסלט חומוס, נכון? במילים הכי פשוטות, או שתוסף לכל תבשיל אחר.
Okay. טוב, מריאנה, תגידי, משהו השתנה בשיטת ייצור שלכם כדי להתאים את הכל לקורונה?
לא, ייצור של קופסאות שמורים הוא פחות קשור לקורונה. אולי אתה בטח התכוונת להתארגנות במפעל, נכון? לא לתהליך הטכנולוגי.
לא, האמת, האמת שדווקא כן, כי את יודעת, יש איזשהו חשש שכן הגיע אלינו, ולכן היה לנו כל כך חשוב לדבר איתך, שאם למשל מייצרים עכשיו מזון בתקופה הזאת, האם יש חשש שהוא יכול להיות חשוף לנגיף? אז אנחנו יודעים את התשובה, אבל חושבים שלך תהיה תשובה מושכלת יותר.
אני מבינה, כמובן, מה אתם מדברים. חשש קיים, ואף אחד מאיתנו לא יודע מי ומתי ואיפה וכמה ולמה. אז כמובן, אנחנו חשבנו על זה ונתנו בעיניי, נתנו מענה גם, כמובן, עם התייעצות מול משרד הבריאות. זה גוף בעצם שנמצא במפעלי מזון, בכל אופן, בפרי הגליל, באופן קבוע, בימים הקשים האלו במיוחד. אז 2 מטר וחובה, אמצעי ניגוד של העובדים היו תמיד, אבל כמובן, בימים האלו, מסיכות, זה חלק, זה משהו חדש שנכנס כרגע לאולמות הייצור, פפות וחלוקים וכובעים, וכל הציד אחד פעמי היה במפעל תמיד. מה שכן, כמובן, השתנו זמני רחיצת ידיים, הדרכות שעכשיו אנחנו עושים אותן ברמה יומית, לכל משמרת בנפרד, בכל מחלקה בנפרד, משהו שפעם הייתי עושה באופן מרוכז, היום כבר לא עובד, ועסוג לנו כמובן, עובדים קבועים, רק מנוסים, אנחנו פיזרנו בעצם עבודה ל-24 שעות, משהו שיכולנו לעשות פעם ב-8-9, זאת אומרת במשמרת אחת, נכון להיום נתבצע במהלך משמרת ארוכה של 24,
וואו.
זאת אומרת כמות קטנה, פחות אנשים, יותר ניקיונות, וניקיון במפעל מזון זה איזשהו תהליך שאומץ ביום יום, ועכשיו הרבה יותר, כמובן אחרי ניקיון מגיע חיתוי, ואז נותנת בדיקות, ורק אחרי זה נכנסים לתהליך הייצור, אז מאוד מקווים, באמת אנחנו מאוד בטוחים שעשינו את המקסימום, על מנת לשמור על עצמנו ולשמור על הקהל, על הלקוח, בסופו של דבר בבית. אנחנו מאוד רוצים שבעצם הסחורה של פרי הגליל תהיה בטוחה ונקייה.
כן, כמובן.
כל הכוח הוא שם.
מריאנה, יש לי שאלה. א', אנחנו נשמח לשמוע על תהליך הייצור של השימורים, אם זה אותה שיטה שהיו עושים פעם, אם משהו השתנה עם הזמנים.
כן, בבקשה, בשמחה רבה. תשמע, תהליך ייצור השימורים, העיקרון, לא השתנה בעיניי במאה השנים האחרונות בגדול, אבל כמובן יש את הטכנולוגיות החדשות, יש את המיכון החדש, יש את היכולת לבצע ולייצר, ושיטה שהיא כבר שיטה מודרנית, כמובן אם היא מחצת על משהו שקם לפני כ-100-120 שנה.
איך זה קורה?
אנחנו ניקח לדוגמה אולי תירס, כי זה מוצר הכי פופולרי שלנו.
כן.
אז תירס מגיע מהשדה, וקוטפים את המוצר בעיקר בלילות או לפנות בוקר, ואז בסביבות 6 בבוקר מפעל מתחיל את התהליך. אנחנו יודעים לקלוט ביממה עד 300 טון תירס.
וואו.
כאשר,
זה המון.
כן, כן. עד 300 טון ביממה, לא שבוע, לא חודש, יממה. בעצם תהליך נמשך כעד 40 דקות, מרגע קבלת תירס עד לרגע יציאת קופסה סגורה מוכנה.
40 דקות?
באמת? 40 דקות?
40 דקות, כן. אני רוצה שנשים ידעו.
כן.
אז יש את השלב של בעצם הורדת עלים.
כן.
אחרי זה הפרדה בין כלח עצמו לבין גרעין של התירס. שטיפה, מיון כמובן. שלב מיון הוא שלב גם כן מורכב מעוד איזה שלושה שלבים בדרך. מפוחים, תעלות שיקוע, נפות סטורקים אופטיים, מיון ידני. אנחנו מגיעים לשלב של מילוי קופסאות. כרגע אני כל מה שכרגע אמרתי מלבד מיון ידני, הכל תהליך אוטומטי. אין כמעט מגע יד אדם מלבד מיון ידני. גלי מתכות וסורקים והכל יש, זה חלק שיש בקו. אנחנו הגענו כבר למילוי קופסאות, ושלב הבא בעצם מגיע לחימום, סגירה אוטומטית.
כן.
ותהליך של עיקור, כאשר תהליך עיקור גם כן מפוצל לשני שלבים, חימום ל-128 מעלות במשך זמן שאנחנו קובעים במפעל, כמובן תלוי בסוג גרעין, גיל, זן וכאלו, אז שלב של קירור.
רגע, באמת כל תירס, כל זן של תירס מקבל טמפרטורה אחרת?
יש שינויים, כן. וואו. יש שינויים בקו, כן. גם תלוי בגיל של התירס, בזן של התירס, בעונה של התירס, כן.
וואו.
ועוד פעם, הגישה הזאת היא בעצם גישה לכל שאר המוצרים שאנחנו מייצרים באפונה, למשל גם אפונה וגזר, יש שיטות, יש גישות, יש תהליכים, כמובן. כן, הכל
בתיאום
עם החלקה החקלאית
שלנו. עכשיו, התירס יושב בפנים בוואקום בעצם?
יש לנו, האמת, יש מוצר שהוא תירס בוואקום. זאת נישה, אבל זה לא מוצר מוביל.
אוקיי.
אנחנו רואים אותו בכניסה, כאשר חום פנימי בשלב חימום יוצר את הוואקום הנגדי, אבל זה לא בעצם שיטת אריזה בוואקום, לא.
אוקיי. ככה הם מייצרים תמיד את השימורים? בעצם כאילו מכניסים, סוגרים ומחממים וזהו?
בעצם התהליך מסתיים רק לאחר סיום תהליך העיקור והקירור, מה שכן, אף קופסה לא יוצאת מהמפעל לפני 14 יום של אינקובציה ובדיקה במעבדה חיצונית, ואז המוצר מקבל בעצם אישור לסטרילות מסחרית או כושר השתמרות.
כל קופסה?
לא, כל ייצור. כל
ייצור.
הם עושים דגימות.
כל יום, כל משמרת, כל עצבה.
יש לי שאלה שתמיד מעניינת אותי. ברור לי שעל כל קופסת שימורים יש את התאריך שבה היא פג התוקף. נניח שלא היה את משרד הבריאות בעולם. נניח באמת היה אפשר לצרוך את זה עד מתי שזה באמת טוב. כמה זמן קופסת שימורים תיאורטית יכולה?
המון, המון.
הרבה יותר מימיניה בתוקף שלה, נכון?
המון, כן. אנחנו בעצם כרגע מבחינה רגולטיבית רושמים על הקופסאות של פג תוקף של 3 שנים. בפועל, בפועל מוצר טוב גם אחרי.
אוקיי, יפה.
יפה מאוד.
לא, לא, אני אמשיך להסתכל על התוקף, את יודעת, אבל...
כמובן, כמובן, כמובן. זאת אומרת, כרגע זה בדיקה, זה נתון טכנולוגי.
כן.
אנחנו דרך אגב, לא יודעת אם זה מעניין או לא, אבל כן, חשוב שתדעו, אנחנו שומרים בעצם קופסאות מכל איתור במפעל. יש לי מחסן קופסאות, מחסן פגי תוקף, ותהליך שאנחנו עושים אותו כשלושה, ארבעה, חמישה חודשים אחרי שפג תוקפו של קופסה כזאת או אחרת, על מנת לוודא שאכן לא טעינו במוצר טוב וניתן לשווק אותו.
מדהים.
כן, יש לי במחלקה שזאת ההתעסקות שלהם, לבדוק שלא טעינו בשום מקום ובשום תהליך, בנוסף לתהליכים האינקובציוניים ובנוסף לכושר השתמרות וסטרילות.
טוב, זה באמת מאוד חשוב בשימורים, כי זה לא, אתה יודע, זה לא כמו לאכול יוגורט מקולקל, לאכול שימורים מקולקלים זה הרבה יותר מסוכן, לא?
כן, אחד הדברים בעצם שיכולים לתת אינדיקציה ללקוחות שלא כל כך עמוק יושבים בתחום כמוני, למשל, בעצם להסתכל על הקופסה, כל אם היא לא נפוחה, ואין שום חור מינימליסטי אפילו, אתה יודע, הרי כולם עכשיו, אוהבים לקנות את הקופסאות עם פתח קל, נכון? עם הטבעת הזאת.
כן.
יופי. אם קופסה סגורה היטב ולא נפוחה, סימן שהיא תקינה. ואין איזושהי דליפת נוזל, ואין איזשהו חור, כי לפעמים קורה שמסדרים את הקופסאות שמורים על המדפים, וטיפה פוגעים בטבעת. עכשיו, אם טבעת יוצרת איזשהו חור, כל הלך פייסן, זאת אומרת,
כן, הסגירה.
לא תהיה תקינה. כן, לא תהיה תקינה.
יפה.
עכשיו, זהו, לא נוגעים בקופסה ושומרים על הסטריליות שלה. בסדר, אחד הדברים.
יפה.
טוב, מריאנה, מרתק. כן. לא ידעתי שיש כל כך הרבה בקרה ופיקוח על הדבר הזה. של הסגר של 14 יום אחרי שמייצרים פחית, זה אוקיי.
בשני שלבים, דרך אגב לא אמרתי. בשתי טמפרטורות שונות, ב-35
וב-55. וואו. זהו, את אומרת בקיצור, יש לך לפחות לשבועיים קדימה, אם יגמרו השימורים, לספק לכל ארץ ישראל.
אנחנו יודעים לאן ללכת אם נגמר לנו אוכל בבית. מרימים טלפון למריאנה, נוסעים למחסנים.
בדיוק.
אנחנו נפתח את המחסנים שלי.
אנחנו נאכל תירס עד שלא נרצה לראות יותר תירס בחיים.
מריאנה, חוץ מהתירס, מה מספר 2 הכי פופולרי?
לדעתי אפונה. אחרי זה אפונה וגזר, אחרי זה שועית וחומוס, ואז הדברים הפחות פופולריים שזה בניה, זה שועית ירוקה, וזה נראה לי הדברים.
יפה מאוד.
יפה.
מריאנה, המון המון תודה, למדנו המון.
תודה רבה, שיהיו לנו רק מסורות טובות. תודה.
ביי, להתראות.
תודה רבה.
ביי. אני מוכרח להגיד שאם בזמן הקורונה הפחיות בבידוד שבועיים לפני שהן מגיעות לקהל, מה אנחנו יכולים להגיד?
אתה יודע שאני כל אוכל שנכנס לפה הביתה נכנס לבידוד?
אוכל? מה עם המיקרופונים שהזמנתי בשליחות בהולה מרמת גן וחיכו יומיים מחוץ הדלת שלך כי סירבת להכניס אותם?
לא, אני לא מכניסה שום דבר. כאילו, אם זה נגיד דברים ש... אתה יודע, אוכל שחייב קירור, אז אני ישר כאילו מחטא אותו עם אלכוהול. אבל אחרי שבפעם אחת כאילו חיטאתי את כל הבמבות והאלה עם אלכוהול וזה הספיק לי, פשוט החלטתי שאני מפנה אזור בבית, את המחסן, לבידוד, ואז כל מה שנגיד יכול להיות מחוץ למקרר, נכנס לכמה ימים של בידוד, כדי שהוא לא ידביק אותי בקורונה, ורק אז אני אוכלת. סתם שתדע.
כן, אני זוכר שאמרת לי שהשליח של המיקרופונים לא ידע להגיד לך מתי הם יוצרו, אמרתי לך שזה בטח קרה לפני חצי שנה בטיוואן או יפן, הרבה הרבה לפני הקורונה.
לגמרי. טוב.
אז רגע, אני חייב להבין. מה הסיפור של הבקטריות הבריאות בשימורים? בואי תעשי לי רגע סדר, שימורים, בריא או לא בריא?
אם שימורים זה בריא או לא בריא?
כן.
אני אעשה את זה קצר. אני אעשה את זה קצר כי אני מתה להיכנס למטבח. תראה, אני חושבת שקודם כל צריך להביא לתודעה את העניין הזה שבקופסאות שימורים אין חומרים משמרים. משום מה, באמת, הם נתפסים כאוכל נחות, עם תוספים מזיקים, ודווקא מאכלים אחרים, טריים שכן מוסיפים להם חומרים משמרים, כדי להאריך להם את חיי המדף, נתפסים משום מה כבריאים יותר. אתה יודע, אפילו אתה ואני, שאנחנו מנהלים במסגרת הקריירה שלנו, לא מעט שיחות עם תזונאיות, אנחנו נתקלים כן. לפעמים בדעות קדומות, שלשימורים יש חומרים משמרים, וזה פשוט לא נכון. כאילו להפך,
כן, כן.
אתה עושה עיקור והלחץ והחימום והכל, לא צריך לשים שם חומרים משמרים. עכשיו השאלה, האם הם בריאים? אז בוא נדבר על יתרונות וחסרונות כמו בכל דבר. אז קודם כל חלק ניכר מהערכים התזונתיים בשימורים נשמרים, הברזל, הסידן, הלויקופן בעגבניות בהחלט נשמר, שאנחנו יודעים שזה נוגד חימצון. אז זה נגיד יתרון. אממה, הלויקופן למשל, הוא עם הזמן כן מתפרק, הוא עם הזמן לא קיים, ולכן מאוד מאוד חבל שבישראל לא כותבים תאריך ייצור של השימורים. כלומר, אם היית קונה עגבניות מרוסקות בנות 3 חודשים, בהחלט היה שם הרבה לויקופן. האם אחרי שנתיים יש בזה לויקופן? כנראה שכבר לא. אז זה מבחינת היתרונות. עכשיו, מה החסרונות בשימורים? קודם כל שלפעמים, הרבה פעמים, צריך בגלל זה כן לקרוא את התוויות, יש תוספת של מלח וסוכר למוצרים.
כן.
וזה חבל, כי אם נגיד, אתה יודע, תירס כפו, אין בו תוספת של כלום, חומוס כפו, אין בו תוספת של כלום, לעומת חומוס בקופסת שימורים, כן מוסיפים לו מלח, לתירס כן מוסיפים סוכר, כמה, מעט, הרבה, זה דברים שצריך לשים עליהם לב, אבל באופן כללי, זה אחד החסרונות, ויש הבדלים מאוד מאוד גדולים בין היצרנים, אז כדאי לקרוא את זה. ודבר נוסף, חיסרון נוסף, זה שיש את השימורים שמצויים בנוזל, כמו התירס והחומוס וכל אלה, אז חלק מהוויטמינים עוברים לתוך הנוזל.
הבנתי.
וזה חבל. אז זה מבחינת ה...
זה חבל כי אנשים לא יודעים שאפשר להשתמש בנוזל.
אלא אם כן קוראים לך לוקסי.
בהחלט אני רוצה לדבר על זה. אז את אומרת, מבחינה בריאותית אין שום בעיה, אבל מבחינה תברואית, כן יש סכנות שיכולות להיגרם. אני יודע שיש פחד גדול מאוד מבטוליזם.
בטוליזם זה טוקסין. שאם השם בוטוליזם מזכיר לכם בוטוקס, אז אתם לא טועים בכלל. בוטוקס זה ראשי תיבות של בוטולינום טוקסין. וכמו שאנחנו יודעים שבוטוקס משתק שריר, זה בדיוק מה שעושה הטוקסין הזה. זה איזשהו חיידק שיכול להתקיים בתוך קופסאות שימורים. הוא אגב גם יכול להתקיים בדבש. זה הסיבה של הילדים עד גיל שנתיים. דיברנו על זה בפרק הדבש. אסור לאכול את זה.
חשוב לציין שהבטוליזם מאוד מאוד רעיל, אבל זה לא שהוא מתקיים באופן קבוע בקופסאות שימורים.
כן, זה לא שקופסת שימורים שיש לך בבית, תפתח פתאום בטוליזם.
בדיוק. כל עוד הקופסה היא במצב סגור, אטום, שלמה, בלי דפיקות, בלי חורים, לא צריכה להיות שום בעיה איתה.
נכון. אבל מה שכן, אם יש בוטולינום טוקסין, אז באמת ההשפעות הן מאוד מאוד מסוכנות, כי באמת יכול לגרום לשיתוק. אבל רגע, יש לי עוד משהו להגיד על נושא הבריאות. העלינו את הנושא הזה באמת עם אורי. האם יש פליטה של חומרים מזיקים מהמתכת לאוכל? האם האלומיניום בקופסת שימורים מגיע לאוכל שלנו? BPA, ביספינול A, שאנחנו יודעים שבפלסטיקים לפעמים נמצא. האם יש זליגה של BPA, ביספינול A, לתוך הקופסת שימורים? אז זה דווקא משהו שכדאי לשים לב אליו. אתה עכשיו קנית חומוס שאמרת לי שהיה כתוב עליו.
כן, אנחנו עושים כמה סרטונים, ואחרי שקיבלנו על הראש מהדיאטניות שאסור להשתמש בקופסאות שימורים, כי זה כל כך לא בריא ומלא חומרים משמרים, אז הלכתי ורציתי להוכיח להם שהם חיות בשנות ה-80, אז קניתי כל מיני שימורים, ופתאום שמתי לב עם התיוגים החדשים האלה של בריאות, שמעבר לזה שכתוב שזה ללא תוספת סוכר, וללא תוספת מלח, וללא תוספת חומרים משמרים, כתוב גם ללא BPA, בגדול על הקופסה. זאת אומרת, ממש ממש מציינים את זה.
כן. ביספינול A זה חומר שנמצא בפלסטיק, זו הסיבה אגב שזה ממש ממש לא בריא לאכול מכלים חד פעמיים. כאילו, כלים חד פעמיים מעבר לנזק האקולוגי שלהם, הם גם נזק בריאותי ישיר. כלומר, ביספינול A מתפרק לתוך האוכל, והוא פוגע במערכת העצבים, הוא מעלה לחץ דם, הוא נזק גדול. אז יש קופסאות שימורים שכתוב עליהם ללא BPA, אז אם אתם קונים קופסת שימורים ממתכת, אז שימו לב לזה. ואם אתם קונים בכלי זכוכית, אז ברור שאין בהם BPA.
כן, כן, ברור, אין שם פלסטיק.
אבל נושא בריאותי נוסף שלא התייחסנו לב עדיין, זה הנושא של תאריך הדפוגה. אתה אמרת ככה לאורך התוכנית, זה יכול להחזיק לנצח, זה יכול להחזיק לנצח. האומנם?
כן, גם מריאנה מפרי גליל אמרה לנו בריאיון שהתאריך תפוגה הוא תאריך שמחייבים אותם ממשרד הבריאות לסמן, והשימורים מחזיקים הרבה הרבה יותר זמן. כלומר, אלא אם כן באמת יש איזושהי פגיעה במעטפת וחדירה של חמצן, הם יחזיקו המון המון זמן. רוצה לשמוע סיפור הזוי?
מה?
מריאנה אמרה לנו שהתאריך תפוגה של הפחיות, לפי הגדרות משרד הבריאות, זה 3 שנים, נכון?
כן.
בשנת 1906, ה-FDA האמריקאי, הארגון שאחראי על אישור בטיחות כל המזון שהם צורכים, החליט שהוא מכניס תאריכי תפוגה לכל המזונות שמייצרים באמריקה, וביניהם גם הפחיות.
כן.
עכשיו, יצרני השימורים התעצבנו. הם לא הבינו מה רוצים מהחיים שלהם. הפחיות שלהם מחזיקות המון המון שנים, לא רק 3 שנים, כמו שה-FDA הכריח אותם לרשום על הפחיות. אז בשנת 1907, בכיר מחברת היינץ, היצרנים של הפחיות, עשה ניסוי. הוא הזמין למשרד שלו 9 מעיתונאי הצרכנות הכי חשובים של אותו זמן, ונתן להם לטעום 2 מרקים. אחד שיוצר לפני שנה, ואחד שיוצר בשנת 1880.
בין כמה היה המרק הזה?
בין 27 שנים. ונחשי איזה מרק ניצח במבחן הטעם.
הוא בין ה-27? כמו יין טוב, הוא השתבח?
בדיוק. לא סתם הצרפתים רושמים על השימורים שלהם לפתוח רק בעוד 10 שנים.
אני חשבתי שזה פשוט נשאר להם בפרינט מהיין שהם מייצרים.
למעשה, כל עוד הפחית לא נדפקה, לא נשברה, לא נזדקה, אפשר לאכול אותה הרבה הרבה אחרי תאריך התפוגה. אבל השאלה האמיתית היא, מה הטעם של הדברים האלה שכבר נמצאים בפחיות 10 שנים? האם הטעם משתבח או שמא הוא נהיה מגעיל?
זה מה שמעניין.
אז זהו, לא סתם המרק בין ה-27 ניצח את המרק בין השנה. הרולד מגי, חוקר המזון, שיש לו את הספר המפורסם שלו על כימיה בבישול, אז הוא עשה איזשהו מאמר באחד המגזינים החשובים בארצות הברית, והוא כתב שם שמה שקורה שבדרך כלל מזון כל הזמן נוגע באוויר ומתחמצן. גם גזים נפלטים ממנו, גם מולקולות של שומן מתפרקות, כל התהליכים הכימיים שקורים עם הזמן, ככל שעובר הזמן.
אוקיי.
אז הוא מסביר שם שבגלל העיקור, התהליכי פירוק הרגילים מפסיקים להתקיים שם, אין שם בקטריות שיפרקו את המזון, אבל התהליכים הקולינריים של פיפוע של מולקולות טעם כן ממשיכים להתקיים, ובסביבה ממש ממש סגורה.
וואו.
ואז נגיד בקופסת שימורים כמו של סרדינים למשל, פיפוע של השמן שמקיף אותם, שהוא מטובל, או נגיד הרוטב, אל תוך רקמות הדג לעומקים שבעולם שמחוץ לקופסת השימורים אין לו זמן להגיע אליהם, תורם מאוד מאוד לטעם.
זה כאילו כמו מרק או כמו גולש שאתה שם במקרר ואחרי 3 ימים הם פי מיליון יותר טעימים.
בדיוק.
רק פשוט מאפשרים להם להמשיך להיות שנים ביחד רק בלי שהתקלקלו.
יפה, הבנת.
וואו, את יודע מה הכי בא לי?
מה?
לעשות את המרק עוף האגדי שלי ולשים אותו בקופסת שימורים ולראות מה יקרה. וואו.
דברי מריאנה מפרי גליל, אולי תסכים לעשות לך פחית אחת של המרק שלך.
חלום שלי.
כן.
תחשב אם מישהו היה יכול לעשות לי תבשיל של סבתא שלי לפני שהיא נפטרת, והייתי יכולה להמשיך לאכול את האוכל שלה כל השנים. וואו.
את יודעת, עכשיו הייתי בניו יורק, ויש לי שם חברים, משפחת קלמן, והיינו אצל אלכס בבית, ויש לו במקרר בלינצ'ס של סבתא שלו, שנפטרה, אם אני לא טועה, ב-81.
מה?
ויש לו במקפיא את הבלינצ'ס שלה, האחרונים שהם בישלו, והוא הראה לנו אותם עכשיו כשהיינו בניו יורק, שהם כבר בני כמעט 30. מה תגידי על זה?
לא נכון. אני אגיד שכשסבתא שלי נפטרה, אז אמא שלי לא הייתה מסוגלת, הכינה המון חזרת, זה היה נראה לי לראש השנה, ואמא שלי לא הצליחה לזרוק את החזרת, זה העניין רגשי, ופשוט לאורך כמה שנים אכלנו בחגים במשורה מהחזרת הקפואה של סבתא. אוקיי, זה נשמע קצת סוטה, אני לא יודעת למה.
לא, זה היה דווקא חמוד, זה היה בסדר גמור, זה היה בסדר גמור.
רק לסכם את כל הנושא הזה באמת של כמה זמן זה יכול להחזיק. אני באמת מצרה על כך שבישראל לא כותבים את תהליך הייצור, אלא את התאריך התפוגה, כי אני רוצה להגיד שאני כצרכנית רוצה לדעת האם זה שימורים בני שנה או שנתיים. זה כן היה מעניין אותי.
כן, אבל אין שום בעיה להסתכל על התאריך תפוגה ולחסר ממנו 3 שנים. זה תאריך הייצור.
אבל זה מעצבן, למה אני צריכה לעבוד כך?
כן, כן,
למה לא
מגיע
לי לדעת מתי זה יוצר? וחוץ מזה, כל הזמן אנחנו מדברים על עניין שאם פחית מתנפחת, אז ברור שצריך לזרוק אותה. כשזה נוגע לשימורי זכוכית, אז הסימן שלנו זה הקליק שהפקק עושה כשפותחים אותה. כי אין לנו שם התנפחות כמובן.
טוב.
עכשיו לוקסוש, אני רוצה לקחת לשלוק מים, כי אני מחכה כן. למה שהולך לקרות עכשיו מתחילת התוכנית, כי אני רואה רק את הכותרות של מה שאתה הולך לדבר עליו, ואני סקרנית לדעת. טדם טדם! מה הם השימורים הכי מוזרים בעולם?
יפה. אז קחי לך שלוק מים. אוקיי, נתחיל בהכי מוזר מכולם. יושבת?
כן.
המבורגר וצ'יזבורגר. קומפלט, קציצה, לחמנייה, מלפפון חמוץ, בצל, חסה, קטשופ, חרדל, הכל בקופסת שימורים.
זיבי, למה?
כנראה שיש לזה שוק.
ואיך אוכלים את זה? איך מחממים את זה כאילו? מוציאים את זה?
אגב, לכל השימורים שאני אגיד עכשיו, יש סרטונים ביוטיוב של אנשים שאוכלים אותם ומעבירים ביקורת, ממליץ לכם בחום.
וואו.
אגב, ההמבורגר הזה בשימורים עולה $6.
זה הרבה.
זה הרבה מאוד, זה הרבה יותר מההמבורגר נגיד במקדונלדס.
זה המון. וואו, אז למה שמישהו רוצה לקנות את זה?
יש קהל להכל מסתבר.
אולי נגיד אם אתה עולה לטיסה ארוכה כזה של איזי ג'ט, שזה 12 שעות לניו יורק, ואין אוכל. תגיד, באיזי ג'ט, טיסה של 12 שעות.
לא, איזי ג'ט זה רק באירופה.
אוקיי.
כאילו, אין להם טיסות ארוכות, זה כל הקטע, בגלל זה
זול. עכשיו אין טיסות בכלל.
יאללה, שימורים הבאים, אוף שלם, קילו 400, מבושל ברוטב של עצמו, בתוך פחית שימורים.
תקשיב, זה נשמע לי מוכר. יש לי תחושה שראיתי כזה פעם דבר בארץ?
מה, פחית שימורים שלמה של עוף?
היכולת שאני עוזה? טוב, זה באמת נשמע מוזר, אוף שלהם. כן, מה עוד גילית?
אני ממשיך. לתאילנדים יש עקרבים נטולי ערס בקופסת שימורים.
אוקיי.
אני ממשיך. בשר הילים. מה? לא מרשים אותך, אני רואה.
לא, אני תקועה בעקרבים. אני חושבת שאיבדתי את ה... איבדתי נוירון שם.
בשר הילים, אגב, זה בשר שאני חושב מאוד מאוד בריא. זה בשר מאוד מאוד רזה. זה הילים שגדלים בחווה, הילי חופש שאוכלים אך ורק אזוב. וזה נחשב אוכל יוקרתי, זה עולה $30 לפחית.
וואו, זה צבי בזעתר.
אני ממשיך בהזיות, לשונות של דגים. מוצר רוסי, את לא רוצה לדעת.
קוקוצ'ס?
לא, לא, לשון, כל הפה, כולל השיניים, הלשון, החך.
למה?
את לא רוצה לדעת.
מי? כן, הלאה.
הלאה, זחלים של תולעי משי בקוריאה. הם אוכלים חרקים, התולעי משי מאוד מאוד פופולריות.
אתה מבין? אתה מבין איך הגיע הקורונה?
לאמריקאים יש נחש רעשן. את מכירה את הנחש הזה? זה זה שהזנב שלו רוטט, עושה כמו רעשן כזה של פורים. אומרים שזה מזכיר טעם של עוף.
אז שיוכלו עוף.
כן, אה?
נו.
יש גם צרצרים, יש בשר תנינים ברוטב קארי, משהו תאילנדי, יש מוח של חזיר ברוטב מאריזונה, יש מרק כיסי סיסים, זה הציפור הזאת, שהסינים אוהבים לאכול את המרק שהיא עושה מהרוק שלה.
כן.
בשר של אופוסום ברוטב בטטות, ארמדילו מוקרם, ועוד ועוד.
ארמדילו מוקרם.
מוקרם בשמנת.
תפרוש בשיא, לא יכולתי יותר טוב מזה.
כן, פה אני יוצא.
וואו, זה הזיה. האמת, חיכיתי בסקרנות, אני קצת מודה לך שזה יסתיים.
אני מוכן לנסות את הצ'יזבורגר נגיד.
כן, גם אני.
רק כדי להבין.
גם את אוף הייתי רוצה לנסות. כן, אני מוכן. יכול להיות שהוא סביר, אני אוהבת אוף בכל מצב, אתה יודע.
כן.
טוב, לוקסי, בוא ניכנס למטבח.
יאללה, חיכיתי לזה.
באמת שאלה שלא שאלתי אותך מתחילת התוכנית. אתה אוהב שימורים? אתה משתמש בשימורים? אני אפתח את הארון אצלך בבית. איזה שימורים אני אמצא?
את כולם. בוודאי, אני קורונה רדי. יש לי ערימות של שימורים בבית.
אבל לפני הקורונה.
אני, יש לי OCD מאוד מאוד קשה. תמיד אני קונה שניים, משתמש באחד, וישר קונה עוד אחד, כדי שתמיד יהיו שניים. תמיד יהיה רזרבה.
באמת?
יס, הפוך ממך. לא, זה דפיקה. אני חייב שיהיה לי במאגר לפחות שניים מכל דבר.
זה מטורף. אתה לא מבין איך אני אוהבת שנגמרים לי דברים בבית. אני חושב שאחד הדברים שהכי קשה לי כרגע, זה שיש, אמרתי לי את זה גם בהתחלה, שיש כל כך הרבה אוכל בבית. אני,
נו, גן עדן.
אני מבחינתי שיגמר הכל, שתיגמר התונה, שיגמר הגבינות מרוסקות, ואז אני מתחילה לאלתר ממה שיש, ושמה מתחילה כל היצירתיות, ואז יש משהו שאני ממלאת את המזווה שלי, אני נכבט קצת.
כן, אז אצלי זה הפוך, 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 הפוך. אם יש לי מקום במזווה להכניס פחית, אחת חסרה, אני בסטרס. ומיד אני רושם על המקרר שלי, צריך לקנות עוד פחית.
וואו. אוקיי, אז איזה יש לך בדרך כלל?
אז נראה לי הכי הרבה יש לנו ליצ'י, אבישי מת על ליצ'י, וזה כינוח ממש ממש מושלם, במיוחד אם את מזמינה טקווי אסיאטי כזה. זה גם כינוח כזה לא כבד, קליל, מתוק, כיפי, רענן.
וואו. תמיד מדהים אותי, הבדלי טעמים בין בתים.
כן?
מדהים, כן. בחיים לא הייתה פה קופסת ליצ'י בבית, אתה מבין? בחיים.
מה, את לא יודעת מה את מפסידה?
לא, אני זוכרת, אני הייתי פעם ילדה במדינת ישראל כשהגיעה פחית הליצ'י הראשונה, אבל...
הקטע עם הליצ'י הזה שהוא שרד עד היום, עד היום יש מזדות אסיאטיות שפשוט פותחים לך פחית ושמים לך ליצ'י משומר בצלחת.
עם טפיוקה, זה הדבר הכי טעים בעולם. אני מתה על טפיוקה.
כן, יש לי טפיוקה ויש לי כמובן קרם קוקוס.
אתה קונה קרם קוקוס או מי קוקוס?
בדרך כלל קרם, שומני יותר, אבל תמיד יש לי איזה מי קוקוס אחד ככה שיהיה.
אם ככה מישהו לא מכיר את המושגים, אז לפני כמה שנים יצא חוק בישראל שאסור לקרוא לזה חלב קוקוס, כי זה לא באמת חלב. פיצלו את זה למי קוקוס, שזה הרזה, כולו פחות מ-5% שומן, לקרם קוקוס שבאזור ה-17% שומן. כן, מה עוד יש לך?
עוד דבר שיש לנו המון 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 זה כמובן זיתים. את יודעת שאני מאוד מאוד אוהב לשתות מרטיני ואת המי זיתים האלה, אז תמיד יש לנו ככה לפחות 4 פחיות במזווה. מה עוד? יש לי כמובן מלפונים חמוצים, גם במלח, גם בחומץ, יש לי שועית, יש לי כמובן תירס, ועלי גפן, שזה אחד וואו. השימורים שהם מנה מוכנה, שהם הכי מוצלחים שיש.
וואו, טוב, אז אצלי הסקירה היא שונה קצת, כאילו. אצלי יש מלא עגבניות מרוסקות, מלא.
כן.
כאילו, אני משתמשת בזה הרבה. אני אישית דווקא, אין לי בעיה לא לאכול עגבניות מחוץ לעונתן. אני בחורף לא בא לי כל כך עגבניות. מעטיפה אותם באמת בחודשי שמש. אבל אין מה לעשות, יש פה ילדים בבית, וצריך את הבולונה, זה צריך לצ'ילי קון קרנה, וצריך את הרוטב עגבניות בדקה וחצי שאני עושה להם כשאין לי זמן לבשל. אז תמיד יש עגבניות מרוסקות. תופתע, אבל תמיד יהיה רסק עגבניות.
כן.
גם בשביל הבולונז, אבל גם בשביל האומאמי שהרבה פעמים צריך לתבשילים, אז כזה כף אחת מזה סוגרת פינה. טונה, יש פה טונה. אור,
טונה?
כן. אור ממש ממש אוהב טונה, אני משתדלת מאוד להפחית הצריכה של זה, זה לא כל כך בריא, זה עם הרבה כספית, זה הורג את אוכלוסיית הטונה, אבל אור ממש ממש אוהב את זה, אז פעם באיזה חודש אני קונה איזה שתי קופסאות. מה עוד? קרם קוקוס, מי קוקוס יהיה כאן, אין פירות משומרים, אין זיתים, זה דברים שאני אבין נגיד מאמא של עומרי שהיא כובשת זיתים, או מאנשים אחרים.
את יודעת מה עוד יש לנו?
מה?
תירס גמדי.
די.
אבישי מת על זה.
וואו.
כשאני עושה מוקפץ, חייב להיות בפנים תירס גמדי, הוא מת על זה, הוא מקרסם את זה.
איזה מצחיק זה. תירס בקופסה לא היה פה שנים.
לי תמיד יש כמה פחיות, אני אוהב להכין מזה את המרק הסיני הזה, עם הג'ינג'ר והנטיפי ביצה.
אנחנו חייבים לתת את המתכון של זה בעונה הזאת, בתקופה הזאת של הקורונה.
זה המתכון הכי פשוט בעולם.
ברור שזה המתכון הכי פשוט בעולם, אבל אנשים צריכים לדעת איך עושים את זה.
סופר פשוט, מתגנים בצל שום וג'ינג'ר בקצת שמן, מוסיפים פנימה פחית כזאת של תירס שימורים, יחד עם כל הנוזלים שלה, יחד עם עוד פחית מלאה במים רותחים. מטבלים במים, מלח, סוכר וקצת רוטב סויה, מוסיפים שמן סומסום, זהו, מוכן תוך 10 דקות.
אתה טוחן חצי מזה?
זהו, כן, או שאני מוסיף קצת קורנפלור מדולל במים, או שאני פשוט טוחן את התירס עם בלנדר סטיק, ואז בסוף 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 מוסיפים ביצה תרופה תוך כדי ערבוב המרק, שיהיה נטיפים כאלה, בצל ירוק.
כן.
עוד קצת שמן סומסום וזהו.
יאללה, אם נשאר תירס בחנויות, אני הולכת לנסות את זה, כי לא עשיתי את זה שנים. והאמת שזה דווקא נגיד מרק שלא ילך עם תירס קפוא. כאילו הוא ילך, אבל הוא יהיה פחות טעים. הוא הרבה יותר טעים עם...
לא, חייבים בשביל זה את טעמי תירס שימורים.
שבתכלס זה סוכר וספוג בטעמי התירס, וגם יש בו המילן שבעצם עוזר להסמיך את כל הסיפור.
זה המרק to go שלנו תמיד, כשרוצים מרק ב-10 דקות, כי הוא כל כך פשוט להכנה, והוא מתוק, והוא מלוח, והוא אומאמי, ואפשר לעשות אותו קצת חריף, ואפשר להוסיף לו אוף. והוא קרמי מהטירס והקורנפלור, והוא באמת כל כך פשוט להכנה. מה עוד?
איך שכחתי?
כן.
וואו, תמיד יש פה צלפים בבית.
כן.
אני חולה על צלפים, משתמש בהם המון. אנשובי, גם, כי אני מכינה מלא מלא סלט קיסר. אז היא אנשובי. נראה לי שדי זהו. כאילו יש עוד כל מיני שימורים, אבל שאני מכינה.
מה עם שועית, חומוס, כאלה קטניות?
לא. לא, חומוס או שאני קונה יבש או שאני קונה קפוא, שווית אני... אין פשוט מי שיוכל כאן. אני דווקא אוהבת להוסיף שווית לתבשילים, כמובן לצ'ילי קון קרנה, צ'ילי קון קרנה הדבר הכי מגוחך זה שאני עושה אותו בלי שווית, כי הם פשוט כולם מזיזים את השווית הצידה. אז...
מה, זה הכי טעים.
אז תבוא אליי, אני אכין צ'ילי קון קרנה, אם מי שיוכל את זה. ואם לא ראית ילד בן 4.5, מוציא שווית, שווית הצידה, ואז כשהוא מסיים להוציא את השווית, להגיד, אבל אמא... האוכל קר.
כזה פרעוש חמוד.
ובוא נספר לך מה אני עושה מהשימורים האלה. אז כמו שאמרתי לך, מהאנשובי אני עושה בעיקר סלט קיסר, והרבה פעמים שם אותו בבסיס רוטב לפסטה עם קצת שמן זית, זה נותן כזה המון אומאמי. צלפים, כשאני עושה דגים, אז אני נורא אוהבת למעוך צלפים לתוך, אתה יודע, נגיד מתגנת אותם עם חמאה וקצת לימון, ואז ככה עוד צלפים נותן עוד עומק ומליחות.
מה עוד?
מה עוד? טונה זה סלט טונה, יש אותה מתכון באתר שלי, שפשוט זה מה שהם אוהבים. זה כאילו...
מתכון של אבא שלי, לא?
זה מתכון של אבא שלי, זה עם קילוגרמים של יסבי טיבול ומלא בצל ושמן זית שלי. אני כאילו מוציאה את השמן הלא טוב של הטונה, אני מעדיפה לקנות בכלל טונה במים, אני קונה טונה במים.
כן.
ומוסיפה שמן זית טרי וטוב. אז זה דווקא לא כזה נוראי כמו רק טונה עם מיונז. זהו. מה אתה עושה משימורים? זהו, יש לי מאוד מלא, אבל אני... רוצה לשמוע קצת אותך.
אני מאוד לא אוהב לעשות בחורף בעיקר מרק מהפחית של השועית, שמוסיפים לה ככה קבנוס או פפריקה מאושנת, וגם פחית של חומוס, נגיד, אני עושה את הכל תמיד מיבשים, אבל אם אני נתקע, אז יש את הפחית, והפחית אף פעם לא מספיק רכה בשביל מרק חומוס, אז צריך לבשל אותה עוד איזה חצי שעה בהרבה מים, כדי שהחומוסים יתרקחו. אני גם אוהב לקלוט אותם ככה בתנור עם קצת שמן זית והמון המון תבלינים, ואז שזה יוצא, אז אני מפזר על זה המון שמן זית והמון המון המון פלפל שחור. זה טעים. פטריות כמובן.
די.
כן, יש לנו את זה תמיד. אני מאוד מאוד אוהב את זה, אמרתי בתוכנית של הפטריות.
אני מת על פטריות משומרות. אני לא יודעת למה אני לא קונה את זה הביתה, אני חולה על פטריות משומרות.
אני אוהב שזה מגיע בפחיות של שלישייה, וכל אחת היא בדיוק בדיוק בגודל הנכון. הכנתי המבורגר טבעוני לפני איזה שבועיים לאבישי, לקחתי את הפחית הזאת של הפטריות, טיגנתי אותם טוב 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 טוב, קצצתי, הוספתי לזה ערימות של בצל מטוגן, קצת פתיתי סויה שהיו לי, קמח חומוס ותבלינים, זה היה מושלם. אבישי נתן לזה את הציון יותר טוב משל אגדיר. מה עוד? מכירה את השימורים האלה של המיני תפוחי אדמה?
מה?
אני כאילו מראה למיקרופון במקום להראות לך במצלמה, כי אני מדבר למיקרופון. זה כאילו המיני תפוחי אדמה האלה למיקרו. יש כאלה בנוזל נוראי של שימורים.
איפה אתה קונה את זה? מה, בטיב טעם כזה?
לא, יש את זה בכל סופר, יש את זה גם ברמי לוי לדעתי.
אוקיי.
דגים, טונה, אנצ'ובי, סרדינים, בדרך כלל אין לי.
וואלה, אתה יודע ששני הילדים שלי חולים על סרדינים? ואחר כך אני לא אוכל להתקרב אליהם במשך שעות, הם מסריחים.
ואת לא אוכלת?
סרדינים?
כן.
לא כל כך, לא. לא, זה חזק לי מדי קצת. כאילו כשהם משומרים. סרדינים טריים אני מאוד מאוד אוהבת, אבל...
אני לא יכול לאכול את כל הדגים הכבושים והמשומרים. חוץ מטונה שאני מסוגל לאכול, אבל גם כבר קשה לי עם זה.
כן, זה אני זוכרת.
אוי, וכמובן, כמובן, פחית של חלב מרוכז, דבר נפלא שעוזר להמתיק כל כך הרבה כנוחים.
יו, חלב מרוכז, אנשים לא יודעים שזה השוס של הטיילוטי. יעני, אם אתה עושה פנקייק בבית או בלינצ'ס בבית, ואתה שם חלב מרוכז, פשוט נהיה לך טעם של טיילוטי. כאילו, חלב מרוכז, קצת שוקולד ובננה, נהיה לך טיילוטי.
טיילוטי, למי שלא מבין, זה הבננה לוטי שאוכלים בתאילנד, ברחובות. עוד דבר שיש בישראל זה את האוכל המוכן, כמו שהצרפתים עם הקוק הווין שלו, אז לנו יש חמין. אני רואה הרבה פעמים בסופר חמין בשימורים. הזוי.
יו, אתה יודע שאני פשוט, אני חייב להגיד שבשגרה אני די חולפת על אזור השימורים. הרי יש לי, לכל אחד יש את המסלולים שלו, ואיפה שאני קונה, אני פשוט מדלגת כאילו על, על, על אזור השימורים, בדרך כלל לטובת מה שאני צריכה. אז לא, לא שמתי לב שיש חמין בשימורים. מה עוד יש מוזר בישראל שאני לא יודעת? אולי אני צריכה לדעת?
יש את הממרח של החומוס מוכן, לא הגרגירים, מוכן בפחית למריחה.
זה אני מכירה מזה.
כולם מכירים את זה מהצבא, זה גועל נפש.
מהצבא ומהנוער העובד.
ואם כבר צבא, אז יש את הלוף, שזה באמת אני לא מצליח להבין איך אנשים המציאו את הדבר הנוראי הזה.
מה, אתה יודע שאני הייתי מחכה לזה. כשהייתי ילדה, אז אבא שלי היה הולך למילואים, והוא היה חוזר עם לוף, והוא פשוט היה מתגן בצל.
לא באמת.
ומתגן לוף. וכאילו, אני יכולה עכשיו, אני זוכרת את הטעם של זה, זה היה דוחה.
Oh my God.
אני משערת שזה היה דוחה, אבל זה כל כך טעם של ילדות, שאני לא מסוגלת להגיד על זה שזה דוחה. זה כמו להגיד שילדות שלך הייתה חרבנה. אני לא אגיד, היא הייתה טובה. אז חלק ממנה היה לוף.
כן.
לוף שאבא הביא מהצבא.
כן.
אכלתי ציוד צבאי בגדול.
מה אני אגיד לך? תנחומיי, כן? זה מה שיש לי להגיד לך.
במסגרת ספירת המלאי שעשיתי היום, אתה לא מאמין מה גיליתי.
מה?
היינו לפני שנתיים בקרואטיה, וקניתי שם טונה, ורק כשהגעתי לחדר, גיליתי שזה טונה עם שעועית משומרת ביחד. ומאז אין לי שום חשק לפתוח את זה. שום חשק.
טונה עם שעועית?
כן.
מה, שעועית לבנה כאילו?
אני לא יודעת, זה סגור. הציור של שעועית לבנה. אז אני אולי עקב המצב אפתח את זה, אבל מה עוד גיליתי? מה עוד גיליתי?
נו?
פואגרה. קופסת שימורים של פואגרה.
וואו.
ואני כל כך הולכת לפתוח אותה היום לארוחת ערב. מפריז.
רגע, זה הקופסה שאני הבאתי לך אז מהחנות שמתמחה בפואגרה?
לא. מה שאתה הבאת אני פתחתי מזמן, מה נראה לך?
אני הייתי בפריז בחנות שמתמחה רק בפואגרה בקופסאות שימורים. בכל הרמות, מקופסה ב-2 יורו ועד קופסה ב-1,500 יורו.
מאמן.
והיה לי מצפון על כל האווזים המסכנים האלה. אבל התאפקתי, קניתי 3 פחיות. אחת לי, אחת לך ואחת לאמא שלי.
אז אני בארץ באמת כבר לא אוכל כזה דבר, אבל הביאו לי מחול.
מה לעשות?
מה אני אעשה?
אסור לזרוק אוכל.
חייבים לצמבז. אפרופו צמבוז, לוקסי, אני רוצה ככה שלפני סיום, נדבר על הנוזלים של השימורים. כי אתה אמרת לי שאתה לא שופך את הנוזלים של השימורים, אפילו בהם אתה מוצא שימוש.
כן, כן, נוזלים של השימורים, או שזה מוצר שהירק בושל בו, ואז רוב הטעם זלג לנוזל. ואז ממש מצווה להשתמש בו, כמו למשל במרק תירס שאמרנו מקודם, שעושים אותו מהנוזל של התירס. או שאפשר להשתמש בהם לדברים אחרים, כמו למשל האקוואפאבה, זה הנוזלים של המי חומוס שהטבעונים מאוד מכירים ועושים מהם מרנגים או מיונז טבעוני. זה עובד גם ממים של שועית לבנה.
כן,
קטניות שבושלו מפרישים למים הרבה עמילן וחלבון, ואפשר להקציף את זה נורא בקלות.
וואלה.
מה עוד? כל הנוזלים של הליצ'י, של האננס.
אוקיי.
אז אנחנו עושים איזה קוקטיילים.
מעניין. מה, אתה פשוט לוקח את המיץ של הליצ'י ומוסיף לו וודקה? מעולה. בריליאנט.
ואגב, השכלול האחרון לימי הסגר זה שאני מקפיא את זה במגע של הקוביות קרח, ואז אני תוכן את זה יחד עם וודקה או רום בבלנדר שלי, ויוצא לנו פרוזן מרגריטה.
לוקסי, אני חייבת להגיד לך משהו על זה. אני חייבת יום אחד לבוא אליך ולהסתכל בפריזר שלך, ולהבין איך יש לך מקום לכל הדברים האלה. יש לי קטניות קפואות, ויש לי סלק שבישלתי ומכנתי וזה, ויש לי עכשיו גם קוביות של ליצ'י מבוש... מה? מאיפה יש לך מקום?
אין לי מקום, אני פשוט כל הזמן צורך את הדברים האלה, ושם חדשים. את יודעת מה? אני אשלח לך תכף תמונה, בסדר?
כן, אני אשמח. מה עוד אתה עושה עם הזה?
את הנוזל של הזיתים אמרתי, אני שם במרטיני.
דרטי מרטיני.
דרטי מרטיני, כן. זה אגב גם אפשר להקפיא את המי זיתים האלה בקוביות קרח, ואז את שמה את זה במרטיני שלך, ואת אף פעם לא מדללת אותו במים. תמיד נשאר בטעם של מי זיתים.
והולך ומתלכלך ככל שהקרח נמס.
שזה תענוג אחד גדול.
אולי כדי להסביר שדרטי מרטיני זה בעצם כאילו ג'ין עם קצת מי השימור של הזיתים.
עם טיפה לוורמוט. מהמיץ של המלפונים חמוצים אני משתמש כדי לטבל סלטים.
נכון, זה גם אני.
לא, זה פטנט שלמדתי ממך.
וואלה, התחלת בגללי? לכבוד הוא לי.
כן.
כן,
נראה לי דיברנו על זה בפרק תפוחי אדמה, שסיפרת על סלט תפוחי אדמה של סבתא שלך.
נכון, שסבתא שלי לימדה אותי שבמקום פשוט... הרי צריך לפתוח שם את המיונז, כי הוא סמיך מדי, צריך לפתוח אותו, אז במקום לפתוח אותו עם מים, פשוט פותחים אותו עם מי המלפפונים, והטעם של המלפפונים החמוצים בעצם עוטף את כל הסלט. אגב, המלפפונים החמוצים עצמם, זה הטריק שלי בסלט ערבי, בסלט קצוץ דק.
באמת? מלפפונים חמוצים?
זה למדתי מויקטור גלוגר, שהוא עושה סלט ערבי קצוץ, אז הוא שם, נגיד על קערה אישית של סלט, עם לפפון חמוץ אחד קצוץ דק טק 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 טק, וזה נותן טק 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 נגיעות מלח מהממות וחמוצות בתוך הסלט הערבי. זה מושלם.
וואלה, לא ניסיתי את זה אף פעם.
מומלץ בחום.
אני נעשה...
אגב, אם כבר דיברת כל כך הרבה על הנושא האקולוגי הזה של להשתמש בפחית השימורים עד תומה, אז יש לי נקודה שאני חייבת להגיד בנושא האקולוגיה, מזווית אחרת קצת.
כן.
שפחית השימורים עצמה... היא משהו שאפשר למחזר, וכדאי מאוד למחזר, כי היא לא מתקלה שנים בפלנטה, היא פשוט לא מתקלה. אז אם אתם משתמשים בפחית שימורים, אנא, שיתפו אותה כמו שצריך, ואם יש לכם פחי מחזור ביישוב, אז זירקו אותם לאיפה
בפח
שצריך.
בפח הכתום, כן, בפחים הכתומים. אני אתן עוד טיפ שאתם חייבים לעשות, אבל אין ברירה, כל פעם שאתם זורקים פחית של שימורים, לפח של המחזור, או לפח רגיל נגיד אפילו, פשוט תקבצ'צ'ו את הראש שלה. כי הרבה פעמים חתולי רחוב מחטטים בפחים ודוחפים את הראש שלהם פנימה ונתקעים בפנים ויכולים גם למות. זה מביא אותם למצבים לא טובים. זה למדתי מאורי שביט, מלכת הטבעונים. אז תמיד למעוך ככה את הפתח של הפחית שלא יוכלו להכניס את הראש.
וואו, כל כך נכון. טוב, זה בערך מה שאנחנו עושים משימורים. האמת שאני חייבת להגיד שאת רוב השימורים בחיים שלי אני מייצרת לבד. אתה יודע... הקונפי, הפסטרמה, פסטו, כל הדברים האלה, אבל הדברים האלה באמת, זה דברים שאנחנו מדברים עליהם לאורך כל התוכניות, כאילו כמעט כל תוכנית שאנחנו מדברים על איזשהו חומר גלם, אנחנו מציינים כן. ומסבירים גם את שיטת השימור עבורו.
נכון.
אז אנחנו בעצם לא ניכנס לזה עכשיו, נכון?
ממש לא. אתם כן. רוצים לשמוע עוד על שימורים של עגבניות? כנסו לפרק של העגבניות.
רוצים לשמוע עוד על שימורי...
מלפפון חמוץ של אבא של אפרת? כנסו לפרק של המלפפונים.
נכון.
מאוד פשוט.
פרק הקרוב היה הרבה בשום, דיברנו על קונפי שום. בקיצור, בכל פרק כמעט יש שיטת שימור. אנחנו מזמינים אתכם להזין לתוכניות נוספות.
במיוחד עכשיו שאתם תקועים בבית ואולי יש לכם זמן פנוי.
ויש מלא זמן.
כן, כמה אמרו לי שהם עושים בינג' עכשיו על הפרקים הישנים, את יודעת?
כן, שזה מאוד מקסים. זה נורא כיף שזה עוזר ולו במעט לאנשים בזמן הסגר המשונה הזה. טוב, אנחנו צריכים לסיים, לוקסי. אני צריכה לבשל ארוחת ערב.
כן.
מחכים לי פה מעבר לדלת.
חייבים להכין את המונים.
אנחנו ניפגש פה גם שבוע הבא לתוכנית חדשה. אנחנו לא כל כך יודעים מה יהיה המצב בישראל, אבל אנחנו כבר עכשיו כל אחד בביתו, אז לא משנה מה יהיה המצב, תהיו בטוחים שפרק חדש של אנזר דלוקס יחכה לכם בעוד שבוע בדיוק.
באתר של אפרת וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים, כמובן גם ביוטיוב שלנו. אם אתם מקשיבים דרך אפל פודקאסט, נשמח מאוד 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 אם תוכלו לדרג אותה, נותנו ציון אמיתי מהלב, תכתבו כמה מילים טובות, זה כל כך מחמם את הלב. עוד דבר נחמד שתוכלו לעשות זה לספר לחברים שלכם עלינו, לבני משפחה, כל מי שלא מכיר אותנו, אולי נצליח להעביר לו כמה שעות טובות בסגר. ואם תרצו לתת לנו רעיונות לפרק הבא, נשמח אם תכתבו לנו מייל.
enzel.lux@strudel.com יש!
איך שלפת את זה?
אפשר, באינסטגרם אנחנו מאוד פעילים, אפשר גם בדף הפייסבוק שלי, לוקסי, אתה פעיל בפייסבוק? מה קורה?
לא כל כך.
פחות. אז אותי בפייסבוק את לוקסי פחות, באינסטגרם שנינו נמצאים, ואם אתם מסתבכים, אז תמיד אפשר לעשות, לדבר זה לא משמין בגוגל, ולהגיע לפרקים גם ביוטיוב, וגם באתר שלי. בקיצור, יש מלא דרכים לשמוע אותנו ולהזין לנו, אנחנו פה בשבילכם גם בימים הלא פשוטים האלה. שניפרד?
יאללה ביי.
יאללה ביי.